מה ככה לשמוע?
כל הרבות מדרש
כמו שאתה רוצה
אפשר בלי רמקול, נכון? מה אתם אומרים? מה? חברו אותה, לא צריך רמקול. שלום לכולם. אנחנו רוצים ללמוד קצת ביחד, והמקורות לפנינו, וכל מי שיש לו מה לשאול, מה להגיד, מה לבקר, מה לפרש אחרת, הכל אפשר. רוצים להתכונן לחנוכה, והגמרא שמנסחת במסכת שבת, הפרק השני, את השאלה מהי חנוכה, אולי היא לא רק שואלת את זה ביחס למה שהיה, ולא רק שואלת את זה ביחס לחיובים שיש בחנוכה כל שנה, אלא היא גם שואלת את מהי חנוכה בהבנת הנס, בהבנת המאורה, וממילא במשמעויות של המאורה הזה לימינו. אנחנו לא בכדי אומרים שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. אומר רבנו סעדיה גאון, הברכה הזאת, השבח הזה, הוא בא לומר שבהמשך הדורות, אותו אור שהתנוצץ בחנוכה של אז, חוזר ומתגלה גם בדורות שלנו. והבחינות של הנס מתחדשות גם בימים. כמובן, כמו כל דברי תורה, פרצופים אינם שווים, דעותיהם אינם שוות, מה להדגיש, מה לפרש, ואין שום יומרה פה להקיף את הכל, אלא רק לגעת בכמה נקודות שעולות מתוך המקורות. הסוגיה בגמרא בשבת, שנמצאת בחלקה פה בפסקה 4, שממשיכה את הבירור הזה של מהי חנוכה, אומרת, דתנו רבנן, בכפי בכסלו יומי דחנוכה, שם לי עינון, דלא למספה באון, ודלא להתענות באון. מה היה כפי בכסלו? התחלת הימים של חנוכה, לא מתענים בהם ולא מספידים בהם. זה כמו לומר, זה הפתח, כפי בכסלו, זה מתחיל את שמונת ימי הלל וההודעה. אומרת הגמרא, שכשנכנסו יוונים להיכל, טימאו כל השמנים שבהיכל. אי אפשר להבין את הנס אם לא מבינים, א', מה רצו היוונים לעשות, וב', מה הם עשו בפועל. ועל רקע זה לנסות להבין מה בעצם הקדוש ברוך הוא פעל באותו דור. אומרת הגמרא, וכשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחו, בדקו ולא מצאו אלא פח אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, בהמשך ידוע. מה תפקיד המילים כשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחו? אם עיקר העניין זה התוצאה, נבחן התוצאה, ניצחו, למה צריך להקדים ולומר כשגברה? אם הנושא זה הניצחון והתוצאה, למה צריך להגיד מלכות בית חשמונאי ולא להגיד חשמונאים? האם זה מעלה ומוריד להוסיף לחשמונאים את הביטוי הזה של המלכות? ואנחנו רואים שהסוגיה הזאת היא גם מהווה בסיס לדברי הרמב״ם, פה בפסקה 8. רמב״ם גם בונה את דבריו על פי מה שהגמרה התחילה, בנזק, במאבק שבא מצד יוון. בבית שני, כשמלכו יוון, גזרו גזרות על ישראל וביטלו דתם, ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ומצוות. ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם, ונכנסו להיכל, ופרצו בו פרצות וטימאו התארות. שזה בעצם פירוט של מה שהגמרא אומרת, שהיוונים נכנסו להיכל וטימאו. הרמב״ם מסביר עוד הרבה מסביב לאיזה טומאה חתרו היוונים במהלך שלהם. אומר הרמב״ם, וצר להם לישראל מאוד מפניהם, ולחצום לחץ גדול, עד שריחם עליהם אלוהי אבותינו, והושיעם מידם. שבעצם מנקודת מבט של אמונה, ההגדרה הזאת של הרמב״ם היא ברורה, הקדוש ברוך הוא ריחם, הקדוש ברוך הוא הושיע, ועל זה בעצם אנחנו מודים ומשבחים לקדוש ברוך הוא. אבל הרמב״ם לא מסתפק בזה. אומר הרמב״ם, וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים והרגו. האם זה לא מזכיר את מה שהגמרא אמרה? גברה וניצחו. שני מושגים, לא אחד, לא רק התוצאה. הוסיף הרמב״ם, והושיעו ישראל מידם. מה אמר הרמב״ם משפט אחד לפני כן? ריחם עליהם הקדוש ברוך הוא והושיעם. מי המושיע? ברור, מנקודת המבט של אמונה, המושיע זה הקדוש ברוך הוא. למה עכשיו הרמב״ם אומר והושיעו ישראל מידם כשהנושא זה הכהנים? הוסיף הרמב״ם את מה שהגמרא רק רמזה במילה מלכות, ונשאלה שאלה, בשביל מה צריך להגיד את המלכות? הרי אנחנו עוסקים בניצחון ובהצלה, וזה העיקר. חזרה מלכות לישראל יותר על 200 שנה עד החורבן השני. מוסיף הרמה, וכשגברו ישראל על אויביהם ואיבדו, ממש עקבי, כמו שאמר קודם, גברו והרגו, עכשיו גברו ואיבדו. ב-15 בחודש כסלו היה. לכאורה, זה לא כמו שקראנו באופן פשוט בגמרא. האם כ"ה בכסלו, נשאלה השאלה, האם כ"ה בכסלו זה איזשהו תאריך שבו מתחילים שמונת ימי חנוכה להודות ולהלל? אומר רמב״ם, לא. זה סעיף ב'. הסעיף הראשון זה מה קרה בשדה הקרב בכ"ה בכסלו. זה היה יום ניצחון, יום התגברות ויום ניצחון. מתוך כך מוסיף הרמב״ם, ונכנסו לאחד, לא מצאו שם את האור, אלא פח אחד, לא היה להדיק אליהם אחד בלבד וכו'. ואז הסיכום של סעיף ג', מה הוא אומר? ומפני זה, מפני מה? בסתם עד הגמרא, איך הייתי מגיע למסקנה, לאיזה מסקנה הייתי מגיע, שבאמת עיקר העניין זה הפח השמן. לא היה לו להדיק נר אחד, והדיק שמונה. רמב״ם אבל אמר את הלכה א', ורק אחר כך את החלק הראשון של הלכה ב', ואחר כך את ההמשך של הלכה ב', וג' בעצם זה סיכום של א' וב' ביחד. ואולי אחד הפתחים לסוגיה הזאת בא לי לביטוי בפסוקים שאנחנו נקרא בשבת הזאת, שבת פרשת מקץ, שהיא קשורה בדרך כלל לחנוכה, ושם נוצר מעמד שבו המלך פרעו נפשו סוערת, הוא לא יודע למצוא פתרון לחלום שמסעיר אותו. תחשבו רגע, נשיא ארצות הברית מחפש היום פתרון למבוכה שאוחזת אותו מאז הפרסומים של המסמכים הסודיים, והוא קורא לכל החרטומים שלו ולכל הגאונים שלו והיוצאים שלו והפרשנים שלו, ואף אחד לא יכול להושיע אותו. ואז נזכר מי שנזכר ואומר, שם איתנו נער עברי וכו', מביאים את יוסף. התורה, פה בצד ימין באמצע, פרק מ' א', מנסחת את המפגש הזה. אחרי שיוסף מחליף סמלותיו, ואחרי שהוא עומד בפני פרעה, כתוב בפרק מ' א' בפסוק ת' ו', ויאמר פרעה אל יוסף, חלום חלמתי ופותר אין אותו, ואני שמעתי עליך לאמור, תשמע חלום לפתור אותו. מה עונה לו יוסף? ויען יוסף את פרעה לאמור, בלעדי אלוהים יענה את שלום פרעה. אשי במקום אומר, בלעדי לא אני. אתה את הפתרון של החלום תשמע רק מאלוקים. אף אף שאתה אומר שאני מוכשר וכו', זה לא בא ממני. מוסיף רשי, איך האלוקים יענה שלום פרעה? איך הקדוש ברוך הוא יודיע לפרעה את פתרון החלום שלו? אומר רשי, על ידי. כך אומר יוסף. הפתרון הוא לא שלי, אבל הוא על ידי. משהו באיזון הזה בין ההופעה האלוקית שיוסף מכיר בה לבין המעשה, המחשבה, הכישרון האנושיים. משהו באיזון הזה בעצם אולי קשור לסוגיית חנוכה. הדבר הזה בא לידי ביטוי חריף בתיאור של פרשה שמי שעוסק בה היה הרב משה צבי נריה, זכר צדיק לברכה, שיום הזיכרון שלו היה ביום שישי. על, אפשר להגיד על בסיס שתי פסקאות בספר חשמונאים שנמצאות כאן בפסקה 6. צד ימין של הפסקה, פרק ב' בספר חשמונאים. ויקומו פתאום להתגולל עליהם ביום השבת ויאמרו להם. היוונים מגיעים למערה, יש במערה לפי תיאור הכתובים 1,000 נפש. והיוונים אומרים להם את המשפט הבא: עד מתי? עד אנה מענתם לשמוע בקול המלך? קומו נא וצאו מזה ועשו את מצוותיו שאתם בטח. וכמובן היהודים לא, הם מסרבים. וינו ויאמרו לו: נצא, כדבר המלך לא נעשה, ואת השבת לא נחלל. מסירות נפש על שבת. ואז היוונים מתחילים להילחם. וערכו כלי מלחמה לקראתם, ואנשים אשר בקיבה לא הרימו את ידיהם לראות אבן או לזכור את פיה. ויאמרו עליהם, זה מה שאומרים האלף נפש: נמות הפעם וניקיון כפינו, ושמיים וארץ עדים בנו, כי בזדון תאגונו. וכך קורה בפועל, אלף נפש נהרגים, עם תיאור התגובה של מתתיהו. מתתיהו היה כהן, היה ראש הדרג הרוחני של המרד. מה התגובה שלו? מתתיהו ורעיו שמעו את הדבר ותצר להם מאוד, ואמרו: איש אל אחיו, אם אסון נעשה כאשר עשו אחינו, לבלתי יתייצב לפני הגויים בעד נפשנו ותורתנו, עוד מעט וישמידונו. ויבצעו כולם ביום ההוא לאמור, אם ילחם ילחמו אויבינו בנו ביום השבת, יצאנו לקראתם, עמדנו על נפשנו ולא נמות כמות אחינו במערות. יש פה, אם כך, ויכוח בשתי קבוצות, אולי בשתי תפיסות. מה נקודת הוויכוח? הרמב"ם בהלכות יסודי התורה בפרק החמישי נכנס לפרט בעומק את מצוות קידוש השם. בהלכה א' אומר הרמב"ם, כל ישראל מצווים על קידוש השם, שנאמר: ונקדשתי בתוך בני ישראל. מוסיף הרמב"ם, במה דברים אמורים? כיצד? איך מקיימים מצוות קידוש השם? אומר הרמב"ם, אם אומרים לך או תעבור עבירה או תיהרג, תעבור ואל תיהרג. זה הלכה א' ברמב"ם בהלכות יסודי התורה פרק חמישי בעניין קידוש השם. בהלכה ב' אומר הרמב"ם, רגע, זה בכל התורה כולה, אבל בגילוי עריות שפיכות דמים בעבודה זרה, יהרג ואל יעבור. והוציף, אומר הרמב"ן, ובשעת השמד, הגוי רוצה להעביר אותי על דתי, מצוות מסירות נפש, על כל פרטי התורה, כולל מנהגים, יהרג ואל יעבור. מה זה שעת השמד, אם לא, שהיוונים רוצים שנחלל שבת? אם נכון יהיה לומר שהקבוצה הזאת של האלף נפש במערה היא לא כופרת בכך שפיקוח נפש דוחה שבת, שמותר להילחם בשבת, אבל היא אומרת יש שעת השמד, רוצים שאנחנו נחלל שבת, מצוות מסירות נפש זה לא להילחם ולשמור את השבת. מה סובר מתתיהו? מה סוברים בנה? מה סובר את הקבוצה השנייה? הרי מה הוא אומר? אם אנחנו נעשה כמו שעשו אחינו במערות, עוד מעט וישמידונו. יש עת השמד, ברור לכולם. אבל השאלה הגדולה, איזה שעת השמד היא פה? כלומר, מה המגמה של היוונים? האם המגמה של היוונים זה שלא נשמור שבת? ואז שעת השמד זה מסירות נפש על השבת, או שהמגמה של היוונים זה שלא נהיה, היא מגמת השמדה. ועל כן חובת מסירות הנפש שלנו היא שלא ישמידונו. אלא שבשונה מפורים, בשונה מפרס, יוון את המגמה שלה להשמידנו מפעילה דרך הגזרות הדתיות. של שבת, קידוש החודש, מילה ולימוד תורה. ומזה אולי נוצר הרושם שהמגמה שלהם הייתה מגמה דתית. אבל אם מתתיהו ואנשיו חושבים שהמגמה של היוונים היא להשתמש בגזרות הדתיות כדי להשמידנו, חובה עלינו להילחם כדי שלא ישמידונו. אם שמנו לב, ברמב"ם שקראנו קודם, לחזור רגע לפסקה 8, איך ניסח את זה הרמב"ם? בבית שני כשמלכו יוון גזרו גזרות על ישראל וביטלו דתם. רמב"ם כותב שני מושגים, הוא לא מתחיל מהמילים ביטלו דתם, הוא מתחיל מהמילים גזרו על ישראל. יש פה מאבק לאומי, ואיך הוא מתנהל על ידי יוון בכך שביטלו דתם. זה סעיף ב' הנובע מסעיף א'. אלא שפה אולי נסתתרת נקודה יותר עמוקה בהבדל משתי הקבוצות. אפשר לנסח אותה דרך העמודה השמאלית, פה בפסקה 6, בפרק ג', משמאל הפסקה שראינו קודם. שזה בעצם תיאור של ערב קרב, ששר צבא יוון מביא את כל הציוד שלו, את כל החיל שלו, ואז כתוב, שורה חמישית, ויהודה יצא אך במתי מעט לקראתם. מה אומרים לו החיילים? ויברו אותם את מחנה האויבים ויאמרו, הנה אנחנו יוצאים במתי מעט, ונפשנו יבשה מכל אוכל, ואיך נעמוד לפני החיל הנורא? אין ציוד, אין כוח אדם, אין אמצעים, אין סיכוי. מה אומר יהודה? ויען יהודה ויאמר, היד השם תקצר לתת רבים ביד מעטים, יש מעצור להושיע ברב ובמעט, הן להשם התשועה ואורך אלוהים מלא. האם זה מספיק? האם זה מספיק לומר, יהיה טוב, אנחנו מאמינים בישועת השם? גם יהודה לא מסתפק בזה, הוא ממשיך ואומר, הם בוטחים על המונם ועל רוב חילם להשמידנו, אם נשנו וטפנו ולבוז את שללנו. ואנחנו נעמוד על נפשנו להילחם בעד חיינו ותורתנו. יהודה בעצם אומר להם, בואו נראה את כל שדה הקרב תחת השאלה למה יוון נלחמים בנו. היה בירושלים חוקר של התקופה הזאת, פרופסור, פרופסור שטרן, השם יקום דמו, נרצח לפני, אני חושב, 25 שנה, בעמק בירושלים שמתחת לגבעת רם. פרופסור שטרן, השם יקום דמו, עסק הרבה בתקופה הזאת, מוכיח מכל מיני מקורות, שבכל האימפריה היוונית, כל מיעוט היה לו חופש פולחן דתי, חוץ מעם ישראל. אנחנו, אומר הרב סולובייצ'יק, קראנו בעצם קיומנו תגר על התרבות היוונית. למשל, אומר הרב סולובייצ'יק, בשביל ההלכה, חידשה התרבות היוונית את המושג סימפוזיון. נכנסים לסעודה, וכל אחד מנגח את השני. מי יותר מבריק? מי יותר אילוי? מי יותר גאון? אומר הרב סולובייצ'יק, בתפיסה היהודית, הסעודה היא מקרבת, יוצרת הקשבה הדדית, לא ניגוח, לא הבלטת הכישרונות של אחד על החשבון של השני. זה תרבות מתנגשת עם קיומה של האומה. הם בוטחים על המונם ועל רוב חילם, אומר להם יהודה, זה לא רק התיאור של מאזן הכוחות בקרב, אלא זה התיאור של סיבת המלחמה של יוון. החוכמה האנושית, הגבורה האנושית, העושר האנושי, הכבוד האנושי, כל מה שמופיע במשנה בפרקי אבות פרק רביעי של בן זומא, לעומת זאת, עם ישראל. החוכמה מאת אלוקים. בלעדיי, אלוקים יענה שלום פרו. הגבורה היא גבורה מוסרית. העושר הוא מי ששמח בחלקו. הכבוד זה מי שמכבד אחרים. זה מאבק עולמי בין שני כוחות. וממילא, אם הם בוטחים על המונם ועל רוב חילם, וזאת סיבת הקרב שלהם, אז סיבת הקרב שלנו זה להגן על חיינו. אם נשים לב, בטור הימני שקראנו אותו קודם, מה היה כתוצאה מהתגובה של מתתיהו? אחרי שהוא אמר, אם ילחם ילחמו, הבאנו בנו ביום השבת ויצאנו לקראתם וכו'. אומר שם, הכתוב, התקבצו אליהם רבים מחסידי בני ישראל אשר יראת השם בלבבם, וכל הממלטים את נפשם מפני אוכריהם והתחזקו בה. כלומר, עד לעמדה הזאת של מתתיהו, וממילה של בניו, מה היה מצב היהודים, אלה שהיו יראי השם ולא רצו להשתעבד ליוונים, מה הם עשו? ברחו למערות. אז אם ככה, הקבוצה הזאת במערה, מה היא סוברת? שאין סיכוי להילחם. זה או למות מחללי שבת, או למות שומרי שבת. אם זה שעת השמד, ברור שהמצווה היא מסירות נפש עד שבת. אומר להם יהודה, אבל זה לא שתי האפשרויות היחידות, או למות מחלל שבת, או למות שומרי שבת. יש אפשרות להילחם. וממילא, אולי, גם בגמרא, ואולי גם ברמב״ם, הנושא הזה של גברו הוא לא שאלת התוצאה. זה יבוא לידי ביטוי במילה ניצחום, הרגום, איבדום. אלא במושג של גברו זה עצם המלחמה. עצם המוכנות ללחם עם המעצמה מספר אחד בעולם. עצם העובדה שהפחד לא שיתק אותם. שתורת הסיכויים המודרנית שכל כך מחלישה את האדם בהתמודדות שלו, לא שיתקה אותם. זה נס גדול. על הניסים, על הנפלאות. אתה אומר על התשועות, אז בשביל מה להגיד על המלחמות? תכלס, השורה האחרונה זה הניצחון. אומרים לך אנשי כנסת הגדולה, זה לא עובד כך. זה מתחיל בשאלת הגבורה. אתה יוסף עומד מול פרעו, מול הנשיא הכי חשוב בעולם, אתה לא מתקפל מפניו. אתה לא נכנע, רוחך לא נכנע, אתה בן חורין אמיתי, גם כשאתה בכלא. תראו את יונתן פולארד, איזה חירות אמיתית. מה מנסה כל הרשעות מבחוץ להכניע אותו, לא יכולה, לא מסוגלת. ביום שיצא לחופשי, במהרה בימינו, יעשה מסיבת עיתונאים גדולה, יחד עם האתר באינטרנט, להסביר מה זה אמריקה, מי זה, ומה החידוש של ישראל לעומת החידוש של אמריקה. יראה העולם וישפוט, כי הקרב עם יוון הוא לא נגמר. השאלה אם אמונה גדולה ממלאת כוחות להתמודד או לא, היא גם שאלה היום. מה חנוכה שואלת הגמרא? עונה הגמרא, זה לא מתחיל מהניצחון. זה מתחיל מכך שאויבינו, עם כל החיצוניות שלהם, מנסים לפגוע בקיומנו. וקיומנו קשור לנפש, לרוח, לתורה, בקשר עמוק חי. אולי גם כשהכתוב מדבר על כהנים, זה אך ורק על התפקיד הרוחני שלהם. מה הוא אומר בספר דברים פרק למד ג', פרשת וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוקים? אומר הפסוק, וללוי אמר, תומך ואורך איש חסידך, אשר ניסיתו במסע, תריבהו על מי מריבה. האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו, ואת אחיו לא הכיר ואת בניו לא ידע, כי שמרו אמרתך ובריתך יצור. אמרת השם, ברית השם, אורים ותומים, ואחר כך בפסוק י' יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, הקורבנות, העבודה במקדש, ישימו כתורה בעפיך, חליה לנזבחיך. איך מסיים משה רבנו איש האלוקים את ברכתו ללוי אחרי כל הגודל הרוחני הזה? אומר הכתוב, ברך השם חלו ופועל ידיו תרצה. על איזה פועל מדובר? באופן פשוט, גם מבחינת רצף הפסוקים וגם מבחינת הדימוי הנכון שלעצמו בתפקיד הכהונה, שהוא תפקיד רוחני, פועל ידיו זה כל מה שתואר קודם. מוסיף הכתוב, מחץ מותניים כמיו ומסנאיו מי נקומון. מי זה? את מי לוי צריך למחוץ? תסתכלו מה רש"י אומר בפסקה 7 משמאל, וכן רבנו סעדיה גאון אומר כך, מחץ מותניים כמיו, אומר רש"י, שורה שלישית, דבר אחר, ראה שעתידים חשמונאי ובניו להילחם עם היוונים ונתפלל עליהם לפי שהיו מועטים. תראו לאיזה משוואה כמותית מגיע רש"י, י"ג בני חשמונאי ואלעזר כנגד כמה רבבות. תורח רש"י להגיד, לכך נאמר ברך השם חלו ופועל ידיו תרצה. ולאז סיום הפסוק אומר רש"י, שראשית הפסוק היא לא רק על יורו משפטיך ואורים ותומים ועבודה במקדש, אלא ברך השם חלו ופועל ידיו תרצה על המלחמה הנסמרת, על המוכנות להילחם. ובעצם באמת לפיכך כתב הרמב״ם בסוף הלכה א' ובסוף הלכה ב' את הלכה ג', מפני זה, מפני נס המלחמה, שהוא קודם כל המוכנות להילחם, ומתוך כך גם הניצחון, והדבר השני, נס פך השמן. אומר האור שמח, לפי מדרש חכמים, יוסף הצדיק, שהוא מגיע לארץ לפרק זמן קצר להלוויה של יעקב אבינו, הולך לבור של שכם, שם שמו אותו בבור שאין בו מים אבל נחשים והקרבים יש בו, הוא מברך שם שעשה לי נס במקום הזה. מדוע? אומר לנו שמח, בוא נמשיך את הגמרא בפסקה 4 בסוף שלה. כמובן שיש כמה וכמה דברים בין מהי חנוכה לבין השורות האחרונות, לכן שמתי שם שלוש נקודות. והגמרא מביאה שתי ממרות שהרבה מפרשים מתחבטים בקשר ביניהם. אמר רב כהנא דרש רב נתן בר מניומי משמי דרב תחום, נר של חנוכה שהניחה למעלה מ-20 אמה פסולה כסוכה וכמבוא. ושוב אמר רב כהנא דרש רב נתן בר מניומי משמי דרב תחום, מהי דכתיב והבור ריק אין בו מים בבראשית ל"ז, משמע שנאמר והבור ריק איני יודע שאין בו מים, אלא מה תלמוד לומר אין בו מים, מים אין בו, אבל נחשים ועקבים יש בו. אומר הר שמח, שאלת הקשר בין שתי הממרות שסמוכות בגמרא תלויה בהבנת המדרש על יוסף הצדיק והבור שהוא הלך להגיד שם שעשה נדס במקום הזה. אומר הר שמח, כל מסכת חייו של יוסף, כל גלגול החיים שלו, הכל היה נס, הכל היה נס השם. והמדרש מאוד מחריף את זה פה למעלה, כשהוא מתאר כל אחד איפה הוא היה תקוע, ומתוך כל אלה הקדוש ברוך הוא בורא אורו של משיח. אבל ההגדרה, אומר הר שמח, של חיוב אמירת הברכה שעשה לי איזה במקום הזה, זה רק הנס לא טבעי, שלא מתגלה בתוך הטבע. רוצה היה, אומר האור שמח, יוסף הצדיק, לבטא בברכה שעשה לי נס על כל מסכת חייו. חיפש את אותה הזדמנות בבור, שם זו הייתה הצלה לא טבעית, ועל כן, מהברכה הזאת התכוונו בעצם לכל מסכת חייו. אומר הר שמח, עיקר נס חנוכה, עיקר ההודעה וההלל, זה על נס המלחמה, זה על היכולת להילחם מכוח הכהנים, מכוח התורה, מכוח העולם הרוחני שהיוונים לא הצליחו לטמא אותו, וגם היכולת לנסח. אבל זה טבעי, זה התנהל על ידי נשק, על ידי מערב, על ידי שדה קרב. אז אין בולט שם שם שמיים. לכן מסובבת ההשגחה האלוקית את נס פך השמן, שהוא אל-טבעי, ושאי אפשר לשים חנוכיה מעל 20 אמה, אז לא ניכר האור הזה. ובגלל הנס של פך השמן שהוא יוצא מגדרי הטבע, יכולים אנחנו לכוון על ניסי המלחמה, שזה בעצם תשובה טבעית לכך עונה המאירי לשאלה הידועה, שיותר מ-36 תירוצים נתנו לה, אותה השאלה של הרי בעצם נס חנוכה זה רק 7 ימים, כי הספיק לדלוק נר אחד, לפי המלאך של המאירי והוא שמח, אם חלק מההודעה זה למלחמה וחלק מההודעה זה פח השמן, ברור למה צריך 8 ימים. אולי גם קשור למהלך הזה אותו מושג שהגמרא רמזה אליו, הרמב״ם מוסיף ופיתח אותו, וגם אנחנו בימינו לא יכולים להתעלם מהמקורות האלה. למה הוסיף הלשון הקודש של חז"ל את הביטוי מלכות בית חשמונאי, ולא נסתפקו בזה שיש חשמונאים, יש כהנים? למה לרמב״ם חשוב לומר העמידו מלך מן הכהנים? למה חשוב לו לומר חזרה מלכות לישראל למעלה מ-200 שנה? אנחנו רואים את זה גם בנבואות שקשורות לבית השני, נבואת זכריה, נבואת חגי, עוסקים לא רק בסוגיה של המאורע, של המעשה של האדם ושל העזרה האלוקית אשר היא נותנת לו את הכוח לעשות חי. אם ננסח את זה בשפתו של הנביא זכריה, אולי הכי חריפה, אומר הנביא, לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר השם צבקות. ואפשר בשמיעה ראשונה או שגרתית להבין בזה איזו התנגשות בין חיל וכוח לבין רוח. אבל כשרואים את הראשונים במקום, אי אפשר להישאר בהבנה הזאת. כי המושג רוח השם, רוחי, מתפרש בדברי הראשונים על רוח השם שעוררת כורש לתת לנו אפשרות לבנות כאן חיים חדשים בארץ ישראל. זה נקרא רוח השם. ולכן מורי ורבי הרב צבי יהודה קוק היה אומר, דייק הנביא זכריה בלשונו ולא אמר לא בחיל ולא בכוח כי אם ברוח, אלא כי אם ברוחי אמר שצוח. וכבר אמרו הראשונים, הר"ן בדרכו ואברבנאל, כשאמרה תורה בפרק ח' בדברים, ואמרת בלבבך כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, אומרים הראשונים הר"ן ואברבנאל, לא אמרה את זה התורה בנוסח שלילי, לא אמרה אל תגיד כוחי ועוצם ידי, אלא אמרה ואמרת בתנאי לפסוק הבא, וזכרת כי השם הוא הנותן לך כוח לעשות חי. זה לא עניין אישי פרטי בלבד של קבוצה מסוימת, של כיתה מסוימת, גם לא של הכהנים לבד, אלא בהיותם חלק מאומה, חלק מציבור, שהמלכות היא הביטוי, השלטון, העצמאות, אלה הם הביטויים של הופעתנו כאומה. כשאנחנו נמצאים בגלות, בחוץ לארץ, יכולים לחיות שם כאנשים דתיים, תורניים, מהדרים ומקפידים. איננו יכולים לחיות שם כאומה, כציבור. ולא בכדי הגמרא במסכת חגיגה אמרה בדף ה', אין לך ביטול תורה גדול מזה, אלא כשישראל גולים מארצם. כי התורה צריכה להופיע בחיי הציבור. ואדרבה, מסירות הנפש של הכהנים, של אלה שהם היו הדרג הרוחני של עם ישראל, להבין שבשעת צרה, כשהיוונים רוצים שלא יהיה לנו פה חיים ציבוריים, מסירות הנפש שלהם הייתה לעורר את כל ישראל למלחמה, כמו שאומר יהודה, כי אנחנו נלחמים על נפשנו. חנוכה מברר שהנפש שלנו היא לא נפש פרטית, היא נפש לאומית. ממש כמו שהיה אומר החפץ חיים על בסיס הירושלמי, שכאשר כתוב כל הנפש הבאה למצרים 70, לא כתוב כל הנפשות, אלא כתוב נפש, נשמה אחת וגופות מחולקים. ועד רבה, אולי חלק ממסירות הנפש של כל אחד ואחד, גם בתפילה, גם בלימוד, גם במידות, וגם בקבורה כשצריך להתגבר, זה תמיד להיות מחובר אל האומה בכללותה. היינו היום אחרי צהריים בכותל המערבי. הרבנים הראשיים קראו לבוא לתפילה, לצעקה, מה הנושא? הגשם. מה הנושא? צרות מוסריות. מה הנושא ארץ ישראל? הרבה נושאים. אבל זה אומר שאדם לא חי את החיים הפרטיים שלו, ובזה הוא יצא ידי חובה. וחלילה חלילה לא להיות במצב שבו אומרת הגמרא בתענית בדף י"א, פלוני שפורש מהציבור, אל יראה בנחמת ציבור. הניסים שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו מחייבים אותנו להתרומם, מחייבים אותנו להזדכך, מחייבים אותנו להיות גיבורים בנפש. ויש הבדל גדול אם אדם חוגג את חנוכה כחלק מהאומה, כחלק מהגאולה, כחלק מהופעת הציבוריות הישראלית, או חלילה רק חוגג מנקודת המבט הפרטית, הרוחנית הפרטית. אולי גם משום כך, בסופו של דבר, אם כי הנושא היה הבית השני, אנחנו מבינים איזה גודל של אחריות יש עלינו לקיים את נבואת הנביא חגי בפרק ב' שנמצאת פה למעלה בצד שמאל. אחרי שהנביא מדבר בפסוק ז'-ח' על הכסף ועל הכבוד, שני דברים מאוד חשובים בעולמו של האדם המודרני, והנביא אומר הם קשורים לקדוש ברוך הוא, הם לא מתחילים מהאדם ולא נגמרים אצלו. אומר הנביא, גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון יותר מן הראשון, אמה של צבקות, במקום הזה אתן שלום נאום השם צבקות. גמרא בבבא בתרא מאוד מתאמצת ליישב את הפסוק הזה בגלל הגמרא ביומא, כי הרי כבוד הבית האחרון מבחינה רוחנית לא היה יותר גדול מהראשון. לא הורים ותומים, לא לוחות הברית, לא יש מהשמיים. אז הגמרא מוצאת נחמה במספר השנים ובגובה של הבית השני לעומת הראשון. ברור שזה לא מספיק. שאלו הנוצרים עם השמם את הרשב"א, אתם מדברים על הבית השלישי, הפסוק אומר בית אחרון. אמר להם, אפילו לקרוא פסוק אתם לא יודעים או לא רוצים לדעת. אחרון בעברית אין פירושו סוף, אלא פירושו אחרי, כמו לאה וילדיה אחרונים, ואחר כך רחל וילדיה אחרונים. וכן אם לא האמינו לכל האות, האחרון זה השני ואחריו יש שלישי. אומר המלבין, נבואת חגי היא כמו מתנהלת בשני מישורים. מישור אחד מכוון לתקופת הבית השני. הוא יכול להיות גדול מן הראשון. בשני תנאים, גדלות של אמונה וגדלות של מידות. במקום הזה אתן שלום, שלא תהיה שנאת חינם. אבל אומר המלבי, בכוונת הנביא חגי, לומר, אם לא תהיו ראויים, אז יהיה בית שלישי, ושם גדול יהיה כבודו יותר מכל אלה שלפנה. לא בכדי אומר היה מרן החידה לפני 200 שנה, והמשיך אותו הרב קוק לפני 100 שנה, שבית שלישי ייבנה באהבת חינם, כתיקון לשנאת חינם. רואים מהגמרא ביומא בדף ט', בסיבה השנייה של חורבן הבית השני, לתקן את הפסיביות. היו צריכים לעלות 600,000 מבבל ועלו רק 41,000. כשגברו וניצחו, ולא רק ניצחו, המוכנות לעשות, לפעול כשצריך, ולהיות כלי שדרכו הקדוש ברוך הוא מחולל נס. והסיבה השלישית, לפי רבי יוחנן, והיא סיבה לא פשוטה היום. רבי יוחנן אומר, מפני שכתוב יפת אלוקים ליפת וישכון בו לשם. פרס היה נכד נין של יפת. בניין שיפת בונה לא יכול להישאר לעולם. והתחלנו בית שני בגלל פרס. אז הוא לא יכול להישאר. רק ישכון בו לשם, רק בית שנבנה על ידי יהודים. אומר היה תומר דבורה לפני כ-400 שנה, כשעם ישראל יחזור לארצו אחרי שנות הגלות, בהתחלה אומות העולם יסכימו איתו, ייתנו לו הצהרות, רישיונות, והיתרים לעלות, ואז בעצם, כמו שאומר הוא שמח, שר פחד השבועות, שלא לעלות בחומה ולא למרות באומות, כי אומות העולם הסכימו. אבל אומר התומר דבורה, באמצע הגאולה, יכניס הקדוש ברוך הוא, שנאה בליבם של אומות העולם כלפינו. וישאל השואל למה? ועונה לנו רב יוחנן, אם חלילה יישאר מצבנו בגאולה השלישית כמו הבית השני, כלומר רק תלוי בהסכמת אומות העולם, חלילה יהיה גורלו של השלישי כמו השני, יפת אלוקים ליפת. צריכים אנחנו להשתחרר מאומות העולם, משעבודם, מהתלות בהם, להמשיך את מלחמת החשמונאים גם בימינו, לבנות חיים של מידות ישראליות, של תורה ישראלית, של אמונה ישראלית, של גבורה ישראלית, בלי שום שיעבוד, לא בנפש, לא בגוף, לא ברוח, לא בתרבות, מאומות העולם. שלום לכולם, בשורות טובות, חג שמח וכל כל טוב. כיוון שזה יום זיכרון של סבתא שלי, אז נגיד קדיש דרבנן ברשותכם. רבי חנן המקשה אומר, עצי הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך אם אתם תורם צבות שנאמר, אדוני חפש עם עסקו, יגדיל תורה ויעדים, תדל ויסתדה שמירה בה, למה דברה חירותי ויעמיך מלכותי ויצמח וקנה ויקרה ומשיכה, דרך יאכון וביום יכון ומחד לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב עם גועמי. יש מרבה מברך לעלם ולעלמי העלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומה ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמלך קודשם בריחו. אל אמין כל ברכתיו ושירתיו ושבחתיו ונקנותיו, אמינם בעלמיים ואמן. על ישראל ברבנם ותלמידיהו ומכל תלמידיהו ומכל מאן דעסקין ברא את הקדישא דיברתא קדישא דין ודין בכל אתר ואתר. ילון ונכון, שלמה רבה, חינה וחסדה ורחמה וחיה וחיה וזן ובחיה ופוקנה מקדם עבודי בשמיה ורבים ואמן. יש אל אמר רבה ממשמיה וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל במרוא אמן. עושה שלום במרומה ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל במרוא אמן. כולכם ברוכים, כל טוב.